אני מרגיש שזה תחושה, זו תחושה אישית. א', עם הרבה מאוד שירים של שולי רן, אני מרגיש, חזק שאדם, האדם לא מצא את מקומו בעולם, עדיין עלי אדמות. והוא החייה את השיר הזה, לא שדיברתי איתו, אבל לדעתי, כי זה פשוט התאים לו אחד לאחד. הנשמה צועקת והלוואי, משתגעת בתוך הגוף הזה. עכשיו, אני יכול למצוא לזה הרבה מקורות בסימוכים, ובטח הנשמה קשה לה, היא מעולם של אינסוף, ומה היא עושה פה, אבל זה לא רוח העולה מכל מה שאנחנו לומדים פה אצל הרב. אנחנו רואים אצל הרב לא רק השלמה עם זה שאנחנו פה, לשמחה גדולה לעשות את דבר השם, שמחה גדולה לחיות את החיים פה. מחילה שאני אגיד את זה ככה, שמחה גדולה להחליף חיתולים. כן? אני כבר מודיע, אני לא תמיד מצליח לחוש בשמחה הזאת, של מה שאמרתי עכשיו. לפחות אני יודע שאני בבעיה, לא הנשמה. זה אני לא מצליח לחיות את ה... זאת אומרת, ללכת ברכיו של הקדוש ברוך הוא ולהצטמצם. ללכת ברכיו של הקדוש ברוך הוא ולשמוח בזה שהוא מיטיב איתנו על ידי זה שהוא מצטמצם אלינו. כן? השיר הזה, אני חושב שגם גם המלודיקה שלו, היא משדרת את הלחץ. זאת אומרת, לא יודע, כל אחת הרגישות שלה למוזיקה בכלל ואולי לדברים כאלה בפרט. אבל גם כששמעתי את זה פעם ראשונה, ואני אומר שוב, זה היה לפני, לא יודע, 15-20 שנה. אני התכווצתי. כל המלודיקה שלו, זה מעברי צלילים, זה האקורדים שהם משדרים לחץ, משדרים חוסר נינוחות. לא בכדי, וי וי. כן? חוויית חיים של וי וי פה היא גדול, היא עצובה מאוד. אתה רוצה להגיד שהנשמה היא נשמה, שזה הנשמה שנמצאת בתוך הגוף, שלא נחשוב רגע שהחיי הגוף מצד עצמם שווים. אז יש דרכים איך לומר את זה, הרב אומר את זה מספיק. כן? אבל שזה יהיה כחוויית חיים של... מה אני עושה פה לעזאזל? מה אני עושה פה לעזאזל? יש לי נשמה. יש לי נשמה, ואני כל הזמן שומע את שירת הנשמה, את הווי וי של הנשמה ברגע שהיא יורדת עם תוך הגוף. אחי, אתה חי פה כבר 40 שנה. תבין כבר שאתה בשליחות אלוקית שמחה. אי אפשר להרגיש כל הזמן גרעין תורני בעולם. פגשתי בשבוע שעבר תלמיד שלי. הבת שלו שירות לאומי, כן? אבל מה לעשות? יצא שעוד... הייתי רם שלו. והם גרים בלוד מאז החתונה. אז הם גרים כמה שנים, פחות או יותר. בסדר? כי אמרתי שהבת שלו היא שירות לאומי. ואמרתי לו, בגרים? מה? כבר לא גרים. אמרתי לו, מה הפירוש? תשמע, זה כבר כמה מאות משפחות, מפוזרים מכל העיר. אמרתי, רגע, אנשים באים שם בגלל שיש שם דירות יפות, טובות וזה, אני אומר, כן. אמרתי לו, הצלחתי. לפעמים אני מזדמן לכל מיני ערים. אני אמר ממתין, מסתכל ככה על הבתים. ריבונו שלנו, יש אנשים שגרים פה, כאילו סתם מישהו לגור פה. כאילו, לא משנה להם אם זה ברחוב הזה או ברחוב הזה. כאילו, פה הקבלן פשוט. כאילו, פה היה דירה, הם פה. כאילו, אני גר בעיר דוד, כי זה חשוב לגור בעיר דוד, כי אני... כאילו, יש משמעות לעניין הזה. כאילו, מה המשמעות לזה שהם אחד מ-200 אלף שגרים בעיר הזאת? הם הלכו, משכן נמצא, כאילו, לא כל כך מעניין מי נמצא פה, הם לא מתעניינים מי השכנים שלהם מלמטה, איזה... אז אני אומר לעצמי, מטומטם שכמוך, פשוט מטומטם שכמוך, רעיין שכמוך, מה חשבת? איך מיישבים ארץ? שכל אחד מוכר לקום דווקא בדירה 48 בקומה 10, כי זה... ברגע שאדם יתחיל לבחור בצורה נורמלית, טבעית, שאני מתחבר לנוף. או, סוף סוף, יש לנו ארץ ישראל שלנו, ואנשים מתחילים לגור שם מסיבות מאוד מאוד פרוזאיות. ברוך השם, זאת. עכשיו הלב שלהם מאוד מאוד פנוי לעשות המון דברים חשובים. אני מקווה, מאוד מקווה, אני אתפלל על זה, שאני אחזור בתשובה, שאני אחזור בתשובה, נזה. אבל ברוך השם, אתם יודעים מה זה? הגרעין בלוד הצליח לגרום לזה שבני הציונות הדתית פשוט באים לשם כי יש שם איכות חיים. לא. יש שם איכות חיים. וואלה. ויק. עמדנו במשימה. טוב, יש עוד כמה דברים שעמדו במשימה, אבל... עמדו במשימה. איזה יופי. פשוט טוב להם. כל עוד גרעין הוא גרעין, סימן שהם עוד לא הצליחו במשימה. ברגע שהגרעין הפך להיות חלק מהעיר, חלק מהמקום, אנשים באים עכשיו באופן טבעי, הם לא הולכים ככה, זה סלו מושן כזה, באיזו שליחות אדירה, עכשיו נוסעים לנתיבות כי צריך להרים את העיר. אה, ברוך השם, טוב לנו מנתיבות, מה, לא? מה, זה לא, ראשון מורי ורבי, העיר הכי טבעית לגור שם? העירות הטבעיות, כן? בטח, אז למה אתה חושב שאתה גרעין? באת לקבל שם, באת לצמוח שם, באת... איזה יופי. זה דבר נורמלי. אני אומר, אם אתה בן 50, ועדיין אתה מרגיש גרעין בעולם הזה, ריד, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, תרגיש אזרח, בריא וטוב, שברוך השם יש עוד הרבה מה לתקן, מה לעשות, מה לפעול, אבל תרגיש בו בבית. השיר הזה כל כולו צועק, רבותיי, תעצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת. למה היא ממשיכה לדהור? זאת אומרת, ככה אני שומע אותו. יכול להיות שאני דן את זה לאיזה חף מסוים. אבל ככה אני שומע. זה ממש הפוך מהפסקה שהתחלנו לעשות בשבוע שם.
הרב?
כן.
זה לא מדרש?
שנייה, ברוך אתה. לא, זה לא מדרש. לא מדרש. אולי זה פסקה. מה, תגידו לי, כאילו אפשר להתחפש. אני חושב שלא. מזכרתי את הרב אלישע קודם. יש... אני לא חושב שבכך הייתה לו רגישות מוזיקלית מהמבואה. הוא גם לא עסק בזה. הייתה לו שמיעה, הוא לא היה זריפה, אבל לא התעסק יותר מדי במוזיקה. אבל, אני לא אומר לכם את זה כמויפת, זה פשוט רגישות, שכשיש טהרה פנימית, אז שומעים את זה, זה לא מויפת, זה לא רוח הקודש. הוא שואל אותי איזה יום, תגיד לי, מי זה זה וזה? נתנו לי לשמוע שירים שלו, ואני אומר לך, זה בן אדם גרוש. רב, רב, זה היה כתובת שלו, הוציא דיסק. אני חושב שירים יפים, כאילו ככה אני הרגשתי. לא אני נתתי לו את הדיסק, מי שנתן. הוא אומר לי, זה וזה. אני אומר לך, זה אדם גרוש. אמרתי לו, אתה צודק. הוא גרוש. על שולי רן ממש התווכחתי איתו. כאילו הראיתי לו איזה... זו הופעה ישנה, ישנה, בקיסריה, אני יודע מה. אמרתי יותר, אתה מדבר על הנבא, בוא תשמע רגע. הוא לא היה מסוגל. זה היה סביב ממש הדיסק הראשון שיצא. הוא לא היה מסוגל. אמר לי, זה... עכשיו, במהלך השנים רק יותר הבנתי והזדהיתי עם זה. כן, לא כי הרב שלי אמר לי את זה. רק אתה רואה, אתה רואה. מחמן הניצלן, כאילו, זה נפש גדולה, עצומה, סופכת. נשמה גדולה, באמת נשמה גדולה. כאילו, אני לא סוחר בנשמות, אני לא מבין בזה, אבל... טוב. מה? שבת פה? הייתם שם מדרשה? אנחנו גם היינו בחברון. שהם לא שירים של פסוקים? או מה? אמיר דדון! בסדר, כן. קודם כל, צריך לדעת שבאמת מוזיקה זה אחת משבע חוכמות. כך כותב הגאון בכל התור. חצבה עמודי השבעה, אלו שבעה חוכמות, אחת מהן זו חוכמת הניגון. אגרא למד כינור, אגרא ניגן בכינור. עכשיו אני אומר לך, יכול להיות שהוא גאון בתורה, אבל עם כינור צריך להתאמן. כאילו, גם לא כתוב שם שהיה לו נס, לקח כינור והתחיל איזה. אז אני לא מוכשר נגיד, אבל לקח לי שלוש שנים להוציא צליל שאני אוהב אותו. בסדר, זה לא גיטרה, שים ככה, וואי, איזה יופי. טוב, יש עוד רמות, ואז שממש נהנים. אבל כינור, אם זה לא טוב, זה מחריב. בסדר? ולקח לי שלוש שנים, אני חושב, זה היה מגיל שבע, אבל מגיל שבע עד עשר, עד שהרגשתי שאני מוציא צליל שאני נהנה ממנו. בסדר? אני עוד לא אומר מה אחרים נהנו, אני נהניתי ממנו. בסדר? אז אני אומר, אם אגרא לקח כינור, זה... אתם יודעים מי עוד ניגן בכינור? ולמד כינור והשקיע בזה? מה? דוד, אני לא יודע איזה כינור היה לו. לא? כתוב כינור, אבל כנראה זה לא היה כינור כפי שאנחנו מכירים. אדמון פיאסצנה, בהתוועדויות, כל מוצאי שבת. יש קודש, אדמון פיאסצנה. אני גיליתי את זה רק לפני כמה חודשים. באתי לבית של ההורים שלי, ההורים שלי גרים בשני בתים. אז בית שהם פחות נמצאים בו, ראיתי את הספר, החסיד האחרון. וואה, זה עושה משהו, נכון? לקחתי מהר את הספר, ראיתי החסיד האחרון של פיאסצנה, שהיה חי לפני כמה. כתב את הספר הרב שחר, ברח לי שם אורם בישיבת... מודיעין, ישיבת הסדר מאיר הראל. שכחתי את השם משפחה. זאת אומרת, לא כל כך הכרתי, אני לא מכיר אותו אישית, גם לא כל כך הכרתי אותו לפני, אז אני לא נכנס לי השם. זה על סבא שלו. והוא סיפר את הסיפור של סבא. סבא שלו מאוד רצה, זה כבר היה בדפוס, וסבא שלו כבר נפטר. ואז הוא סיפר את הדבקות שלהם ברבא, ואז הוא סיפר את הסיפורים על הרבא, אני לא ידעתי את זה. אדמור פיאסצנה, ניגן, זה החלק מעל. אגב, יש עכשיו יהודים, קוראים לו ינוקה. אתם שמעתם עליו? אני לא שמעתי, אני רוצה לשמוע. אני חשבתי אולי את מצטרפים. זה אברך. גם שמו נשמעתם ממני, הגיל. הכינוי יותר זה הינוקה. הוא בן 32-3, תלמיד חכם עצום בנגלה ובנסתר. העולם החרדי עומד על הרגליים משמרו. יש לו שיעורים, בכל הארץ, ו... מי שאומר בנגלה ובנסתר, בהלכה ובקבלה, כל שיעור שהוא מסיים, מביאים לו את הפסנתר החשמלי, הוא מנגן. יש ניגונים שהוא הלחין, של 15 דקות, 20 דקות, יצירות. חלקם עשו אפילו יצירות קלאסיות. אני אומר לכם, לא מגיעים ליכולות שלו בלי לנגן, בלי להתאמן, בלי להשקיע בזה. עכשיו, הדבר הבן אדם שמ-32 הוא גאון עולם ויודע, זאת אומרת שהוא גם משקיע בלימוד תורה. אני משקיע בלימוד תורה, יודע? כן.
שקוראים לו הרב שלמה יהודה.
הרב שלמה יהודה, נכון. תודה. צעיר, תסתכלו, את לא חייבות, אבל אם אתם רוצות, תסתכלו ביוטיוב. תראו, זה פשוט מדהים. בית מדרש ענק. אנשים, מגבעות, חליבות, זה... הרב, ארון קודש מאחוריו. הוא יושב בסנטר ככה על השולחן הזה, עבוד נורא, נגן, ככה. מי עוד? הרב ישועה בן שושן, חכם ישועה. אם לא שמעתם עליו, גם על זה אתם צריכות לעשות תשובה. זה ממש מגדולי מקובלי דורנו, תלמיד של הרב ציודה, תלמיד של הרב עתיה, תמיד של הרב אליהו, תמיד חבר של הרב מרדכי אליהו. כל ההפגנות, מי שה... הוא, הרב עדס, היו ביחד קוראים את השמיים. הוא ניגן בכינור. באחד הספדים אפילו אמרו שממש בימיו האחרונים הוא ראה מישהו שמתנדבים, עוברים מחלקה למחלקה עם כינור. קרה לו, קרה לו. אמרו, תן לי לנגן עוד פעם אחת. קודם כל, צריך לדעת שנגינה זה שפת נשמה, זה אחת מהחוכמות. וכמו כל שפה, אפשר גם לחלל אותה, אפשר לטמא אותה, אפשר להיות בחצי כוח, כן? ופה אני חושב שכמו שאנחנו מתייחסים, למשל, מהו... האם אפשר, כן, בספרים, מהו לשתף פעולה עם חילונים בבניין הארץ, מצוות יישוב הארץ? האם חילוני לכאורה לא מתכוון שמצווה, אולי אפילו מתכוון לשם עשיית כבוד לעצמו או משהו כזה, אז אולי זה בעיה. לא לנו ולכם, לבנות את בית ישראל, בית השם, סליחה. אחד השם. אפסלון, אנחנו לא אומרים ככה, בבית מדרשנו, אנחנו לא אומרים ככה. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לגלות את הכוונה הפנימית, כן? אנחנו יודעים שבדור הזה הקדוש ברוך הוא דוחק את הנשמה, ויש פערים בין החפץ הנשמתי לבין התורה ש... עוד לא התבררה וכו' וכו', וזה יוצר סתירות שכאלה. בחזרה לחיים חוזרים לא רק לארץ, חוזרים גם לכוחות החיים. ככה רב אלישע מסביר בצורה גאונית. יש מחלוקת, כולנו מכירים אותה. האם גאולה קריאה בתשובה, נכון? האם גאולה מחלוקת רב אלעזר ביהושע, גמרא בסנהדרין, בטח שמעתם את זה. האם גאולה תלויה בתשובה או לא? רבי ציודה השקיע הרבה במחלוקת הזאת, ותמיד הביא גם בשם ירושלמי, וגם זה, ההלכה כרבי יהושע, גאולה אינה תלויה בתשובה. כתוב בסוף הסוגיה, ושקיק רבי אליעזר. שקיק רבי אליעזר זה אומר, טוב, נתת תשובה לכל הראות שלי, אין לי תשובה לראות שלך, שקיק רבי אליעזר. הלכה כרבי יהושע. גאולה אינה תלויה בתשובה. גם שאלה, אז מה זה גאולה אם לא? כאילו, מה התכוונו לגאולה אם בסוף אין תשובה? מה זה גאולה? הם שמים את החודש כולם? כולנו יושבים מגדלי הקירוב? מה זה גאולה אם לא תשובה? תקן עולם החוץ שדאי? בסוף, ויתרנו על זה, לא תלו בתשובה. מה זה הדבר הזה? טוב, ברור שוודאי, בסופו של דבר, כולנו נהיה בתשובה. מה זה תשובה? אומר הרב אלי שזאת המחלוקת. המחלוקת גם הפוכה. האם תשובה תלויה בגאולה? וזה הגאון אותי ללמוד ככה לסוגים. מי שאומר שגאולה תלויה בתשובה, זאת אומרת, קודם צריך לעשות תשובה, עכשיו גאולה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בוורשה, אין מצב שאני עולה לארץ, יחד עם כל עם ישראל, מקים מדינה וכו', בלי שעשיתי קודם תשובה. אותו דבר אם אני במרקש, פס, צנעה. בסדר? אין מצב שאני עולה, ועם כל עם ישראל, לפני ירושלים, כל שמרה בימינו, אם אין תשובה. אז איזה תשובה אני יודע לעשות? תשובה לטהרת המשפחה, תשובה לטהרת הסירים, תשובה לשמירת שבת, תשובה להנחת תפילין, תשובה ל... נכון, תשובה, זו תשובה. כמו שאנחנו מכירים עכשיו תשובה. כמו שאנחנו יודעים, אני עושה חטאים, אז אני עושה מצוות. ומי שאומר שגאולה לא תלויה בתשובה, בעצם אומר שתשובה תלויה בגאולה. צריך להגיע לפה. צריך לחזור לממדים של עם, ואז לגלות מה אנחנו צריכים להופיע. אנחנו כבר 2,000 שנה מרוסקים, לא יודעים איך נראה עם בכלל. לא יודעים איך נראים חיים. נחזור לחיים, ואז נראה לאן אנחנו צריכים להתפשט. את מה אנחנו צריכים לגדל. כשאנשים נמצאים במצוקה, הם רוצים לנשום ולאכול. זהו. תן לי לנשום, לנשום, זה לוחץ לי, תן לי לנשום. אתה מתחיל לדבר איתו, מה? שירה? יש בדיוק ספר שירים שאני עובד עליו. אחי, לנשום. אני רוצה לנשום. בגלות אנחנו בית כברות, אנחנו כולה רוצים לנשום, להחזיק איכשהו איזה כיסטה דחיותה, כך כתוב בספרים, איזה ניצוץ חיים, זיק של חיים, כדי שפעם אנחנו נחזור. תשובה במצב כזה, לאן היא כבר תביא? גאולה לא תלויה בתשובה, אומר רבי יהושע, כדי להגיד שתשובה דווקא כן תלויה בגאולה. בואו נחזור. אני לא יודע, אני מניח שאתם מכירות את המשל שהרב מביא על אותה ילדה שחולה מאוד ונכנסת תרדמת והנה הרופאים לאט לאט מצליחים. מכירים את זה? את המשל הזה, הגרת לבצלאל. לאגודת בצלאל כשהיא קם. והיא פתאום מבקשת בובה. אז כאילו אומרים, וואה, יש לך, ברוך השם. מה אני אומר, בובה? תראי, כל הסיפור הזה בשביל בובה? לא. היא ראתה שהיא חפצת חיים. אני ראתה שהיא חפצת חיים, אנחנו כבר יודעים שיבואו ויגלו כבר כל הקומות האחרות. וזה ה... אז לזה הכוונה בעצם. כלומר, מתעוררים כוחות חיים, עכשיו אני יודע שזה זה, עכשיו אפשר לגאול, עכשיו אפשר להבין לאיזה ממדי תורה אנחנו מצפים. תורה של עכשיו, אומרים חז"ל, הבל לפני תורתו של משיח. הבל לפני תורתו של משיח. אפשר גם להזהיר הבל במובן של אין איזה כלי, הבל. תפוס את זה, אין... מסתבר שעם השנים, בעצם עם ההתקדמות של עם ישראל, לא רק כשבנינו יישובים, אנחנו כבר יודעים מה סדר הפעולות לבנות יישוב. גנרטור, גדרות, אלמניה, זה מה שתוקעים איתו את הבזנתים, וכולי, אני כבר יודע איך עושים את זה. אוקיי, יישוב אתה יודע איך להקים. הלאה. אנחנו נעשות צבא, מאוד צבאים. ברוך השם, תתחיל גם את זה. תעשייה, מצוין, הייטק, קיצור, חוזרים עוד כוחות חיים. עוד ועוד ועוד כוחות חיים מתעוררים. והתורה, במקרה הטוב, בסדר אחרי זה, נתת לזה את התשובה. תשובה, תשובה, נתת לזה את עומקי החיים. אז אני חושב שאנחנו נמצאים במצב כזה. אמרתי את זה בדיוק לאשתי אתמול לא רוצה להגיד מהכנסת אני מיואש, כי אני משתדל לא להיות מיואש, אבל אני מאוכזב מאוד מדברים שקורים שם, עם כל האנשים, והשמחה הגדולה שלי לראות, אני מכיר את זה גם מהעבודה האישית שלי, אבל בצורה יותר, פחות פומפוזית, נראית לעין. אירוע שהרבנית אמימה מזרחי עושה. ובאיזה שיתוף פעולה כזה, קודם כל עם הרב שמואל והרבנית טובה. אחות של עקיבא תורג'מן, אתם יודעים מי זאת? אתם יודעים את המשפחתולוגיה. אוקיי, בסדר. לא, רציתי להבין, טוב. ואז פתאום איזה זמרת חילונית, שהיא זה, ועוד אחת, ועוד, וכולן חשות שם, מגישות שם, כל כך מחוברות, כל כך עמוק. יכול להיות שחילונית תישאר חילונית. אבל ודאי שהיא לא חזרה הביתה כמו שהיא הגיעה לפה. גם אני, זאת אני לא הייתי בהופעה הזאת, אתם מבינות? אבל גם אני לא חוזר אותו דבר. ואז יש צעמה. לא שאני בכך מזדהה עם המפעל הזה, או מה שזה עושה לציונות הדתית, נשים את זה כרגע בצד. בסדר? לא זה הנושא. אבל פתאום, כן, על הבמה, אמיר דדון, אתם תגידו לי, אתם שמעתם את זה כבר. אוקיי, נתן גושן, הלאה. בסדר, שמעתם. מה? בסדר, יאל זילבר, וזה, החבר'ה היו שם. ואיזה, נכון, רמי קיינשטיין. ואיזה דברים אלה, זה מהפכה. זה מהפכה. אמיר דדון לא הולך מחר להניח תפילין. בסדר, למה אני אומר ככה? אולי אתה מניח? לא יודע, מניח. אם הוא מניח, אז הרבה אנשים מניחים. בכוח. פתאום חיבורים כאלה, שצמה כותפים את הדיבידנדים האלה, הם לא בכך עשו אותם, הם כותפים משהו. כותפים איזה תהליכים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו. אני קטונתי מלהגיד לקדוש ברוך הוא מאיפה להעביר את התהליכים האלה, אבל הם קוראים. הם קוראים בכוחות החיים האלה. אני לא יודע להגיד, תראו, אני מרשה לעצמי להגיד מורי ורבי רב חנן פורט. יכול להיות שיחלקו עליי ובטח חולקים עליי. אני חושב שהוא היה האנשים הבודדים שהצליחו להקשיב קשב עמוק נשמתי לדברי הרב. וליישם את זה בחייהם. ותסתכלו בלי סוף במעט מן האור, יש שירה חילונית, שירה דתית, חילונית, הרבה חילונות, נכון? בלי סוף. רחל, נתן אלתרמן, חלפי, כל הזמן. יש תנועות חיים של עם ישראל שמתעוררות עכשיו. הן לא מבוררות. הן תנועות חיים של עם ישראל. אז זה קדוש. האם זה קדוש בצורה קדוש שאני צריך כיפה לפני שאני קורא שיר של אלתרמן? תשובה היא לא. האם זה חול? תשובה היא כן. הלבוש הזה הוא חול. האם אפשר לשמוע בו עד נשמתי? התשובה היא כן. עכשיו אני יכול להגיד מילים חשובות מאוד על הזהירות, ולא כל אחד יכול וכל מיני דברים כאלה. בסדר. נעשה כי אמרתי ואפילו דיברתי על זה שעה. בסדר? הלאה. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, ואני חושב שצריך לשמוע את זה. אני חושב שאנחנו מספיק, לא יודע אם מספיק, אבל שומעים את זה המון. עכשיו, עוד מילה. יש פה עד, כמו במעשים ההתיישבותיים. כמו שרבותיי, שמעתי איך שספרים לי על יגאל אלון, על הפעם הראשונה שהוא יצא לשמירה, שאבא שלו, יש סיפור של רבוידד, יואו, שעתיים הוא מספר את הסיפור הזה. עם כל המימיקה והתיאטרליות, והזה. למה אבל הוא חילוני? הוא רק נשתחף ממוח ישראל. אוקיי, אמיר דדון, כן. אני לא... אני מעדיף לשאיר את פסקה של הרב מאשר לשאיר את פסקה של אמיר דדון. אבל האם הוא מביא לידי ביטוי משהו מסוים? האם הוא מסרטט משהו מתווי הפנים ותווי הנפש של הציבורית הישראלית היום? אני חושב שכן. אני שוב אומר, אני יותר אשקיע, ואני מעדיף, אני חושב שאני אשג חסד יותר גדול עם כלל ישראל, אם אני אלמד הקדמה לא להתריע, מאשר אם אני אשב ואנתח אחד לאחד את השירים הללו. את שואלת אם אני אשמע אותם ברקע, אני אשמע אותם ברקע. חושב שהעובדה, אפשר היה לחשוב שרמי קליינשטיין ואמיר דדון, אנחנו נמצאים שם, כי רוצים להרחיב קהלים לדיסקים. רוצים להרחיב קהלים להופעות שלהם. יכול להיות. אתם שאלתם אותי למה באתי לפה היום? אתם פרגנים לי שאני הכי לשמה שבעולם, אני מאוד שמח. אני משתדל, בכל זאת. כן? אבל לא, 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 לא ישבתם עליי, נכון? אפשרתם לי להיכנס לפה, אבל לא ישבתם. היי, אז על מנת שיקרו חרב, על מנת שיכבדו אותך, על מנת שתרגיש טוב, תהיה מסופק, מה הסיפור שלך? פרגנתם לי, נכון? אז גם אני לא יושב, לא נכנס לרם כאלה, אתם שאלו, תגיד לי, להבדיל כמובן. לא נכנס לו לקיש כזה שואלת, תגיד, אתה נמצא פה כדי ללכת קהלים? כי אתה לך סיפוק? כי מה? לא, אני אומר, וואלה, בן אדם בטח נשרף עכשיו על ידי קהלים אחרים. מה אתה עושה בצמה? עידן עמדי. שכחתי. מה? אמרת, לא שכחתי. לא, הילדים שלי פשוט שמעו את זה, וזה היה ברקע. הילדים שלי, אני מתכוון, זה שבכיתה ז', זה שבכיתה ד', וזה שבגן 4.5. מאוד אין. וזהו. אין. שמח. מה שכן, תראו מה זה. אני דיברתי בישיבה, שבת על חכם ישוע בן שושן. הבאתי ספר עליו. היה את התמונה בקריחה. והבן שלי ראה את זה, שאל את אשתי, מי זה? ילד בן 4.5. היה לו, זה חכם ישוע בן שושן. איכשהו הוא שאל, למה שהוא נפטר? טוב, מכירים את המילה נפטר? אחרי הצהריים הוא בא אליי, הוא אומר, אני לא רוצה להיפטר. התחיל לבכות. אחרי שעה, אמא, מה צריך לעשות כדי לא למות? ילד בן 4.5. אחרי כן, סיים את צמה, והגיע אליי עם דמעות. עוד פעם, הוא בסוגיה הזאת עדיין. לפי סרטון שאשתי שלחה לי קודם, נראה לי שהוא כבר התאושש. עשה מסיבת חטיפים. אני מניח שהוא... טוב, בקיצור, אני אומר שזה, מפה עושים, נראה לי, יותר חסד לכלל ישראל. אבל כמו שאמרתי על הבתים, אם יש מישהו שפתאום ממש כיף לו לשמוע את אברהם פריד שר בבבות, והוא נצמד למסך בגלל זה, ושומע גם את אמיר דדון יחד עם זה בצמה, לא זוכר מה הוא שר, צמה לך נפשי, משהו כזה, אז וואלה, כמו את המשיח, כן? זה לא סוף עם אות המשיח, אבל זה בהחלט עם אות המשיח. והשינויים, טוב, אל תחשיבו שהשינויים קוראים על הבמה של צמה. השינויים קוראים כי אנחנו מכוונים, אנחנו יושבים ולומדים פה, ואנחנו למדנו הרבה יהודה בית ורבה, ואנחנו לומדים אורות, ואנחנו לומדים תנ"ך, וזה עושה את השינויים. ואנחנו צריכים לכוון לזה שזה עושה שינויים כאלה. זה הדברים האמיתיים. עכשיו, באים כמה מרגנים, ומדברים עם כמה זמרים, והנשמה כבר מוכנה, אז הם עולים על הבמה. אבל את חושב שהבמה עושה את זה, זה מזה לא להתבלבל. זה לא להתבלבל. יאו, לא יודע אם עניתי לך, אבל משהו בכיוון. אני כתבתי ספר על מדרשי גשמים. קראתי לו אנשי הגשם. אני לא הקופירייטר על הביטוי הזה, שאתם יודעים. נכון? אנשי הגשם. לחן נחום איימן, נחצ'ה איימן. אבל אין שם לחן עם אנשי הגשם. הבחנה אני כל פעם שורא אותי, אומר, לקחת לי את השם לספר וזה לא יפה. כן? כתב בסוד קדושים, אפשר לחשוב, כן? אבל הוא אומר, אני ממש רציתי לקרוא את אנשי הגשם ואתה לקחת לי את ה... טוב, זה דרך שהרב חנה אני מדבר. עכשיו, בחלום שלי, אני רציתי ככה, ספר שיש בו תפילות על גשמים, שני מסלולי טיול לימים גשומים, בערך מוסדת יהיו בערך סרטים גשומים, שירים ותמונות של ארץ ישראל סביב גשמים. אז חלק מהשירים אני כתבתי, חלק לקחתי, זאת אומרת, רשות כמובן, אבל לקחתי. ואמרו לי כמה אנשים, כולל אמא שלי, שהיא לא גדלה במרכז הרב, כן? ושירה יודעת מה זה. אפילו נפגשת כל שבוע עם בילה בן אליהו. אז ספרות ושירה יודעת מה זה. היא אמרה לי, כן, תשמע, אני מאוד אהנה מזה, אבל לא בטוח שזה יעשה לך טוב, כי בית המדרש שממנו באת, לא ברור שהוא יאהב את הסיפור הזה. שיר של נורית זרחי. נורית זרחי היא גרושתו של... מי כתב את שיפתח עליי שיפתח? אחד מגדולי המשוררים שלנו, יורם תהרלב. אז היא גרושתו, אבל גם היא עצמה משוררת. אז למשל היה שיר שלה שם, לנעמי שמר. וכך יעץ לי גם אחי, שהוא בוגר מוסדותינו. אז בלב כבד מאוד ויתרתי. הגעתי להוצאת בית אל, ספריית בית אל, שהיא איתם... אמרה לי העורכת שהיא גם ערכה את מעט מן האור. למה ויתרת על זה? תראה, הקטע של הטיולים, זה לא ילך, כי זה, עם כל מוק הזה, זה לא... אני עדיין מצטער על זה, אבל בסדר, אני... אתם אנשי המצוא. אבל שירים זה דווקא... כן, זה הדליק אותי מחדש, והחלטתי כן. ויש שם את השירים האלה. לא קיבלתי שום ריקושט, אבל זה לא אומר כלום. כאילו, זה יכול להגיע איזה יום. אבל כי אני הרגשתי שבמובן מסוים זה ברור ניצוצות, כן? שזה עכשיו בצד המדרש, ואתה, אני לא יודע איזה כוונה כיוון זה שהתקין את הדבר הזה, אבל אם זה יהיה כלי לאהבה בין אשתי לביני, בין ילדיי לביני, בין תלמידיי לביני וכו' וכו', אז אני החלטתי מה זה. אז לא יודע מה נעמי שמר עשתה שם, אבל אם עכשיו אני אגש לזה, אל המילים האלה, ואתן להם את המשמעות שאני נותן להם, אז זה גאולה. אז יש תמונות ויש שירים. אתה בעיקר יש שם תורה, אני מקווה. כן, זה... אני עכשיו עובד על ספר, על מדרשי ערב יום כיפור. בעזרת השם, בעזרת השם, בקונצפט דומה, אבל זה אני אתן מנדר לתלמיד שלי, מפה, לבן שלי, אולי גם אני, גם שיר לכל מדרש כזה. כי זה קצת לעשות מהתורות תפילות. זאת אומרת, פה אני לא אקח שירים קיימים ולהתאים, אלא אני רוצה שמתוך הלימוד יעלה דברים. בעזרת השם. אשכנזיות, תגידו אמן. כן. התשובה מתחלקת. א', כן, לפעמים זה לעבוד על עצמנו. כמו שלפעמים לעבוד על עצמנו, ללכת זוג עם גיטרה לאיזה הר, שזה ייחוד, זה נקרא לעבוד על עצמנו. וככה לא עובדים את השם. וכשעושים ייחוד. ייחודים זה דבר חשוב מאוד, אבל ייחוד זה לא זה. כן? אז זה התכוונתי כשאמרתי על כל העזרות. זה באזור העזרות. וצריך להזהיר מאוד. כן? איזה כיף לקדש את החול, אני רץ. כן? אני רץ לקדש את החול. דחוף שישלחו אותי לקדש את החול. זה ממש חולי וחילוני ומתאים כזה, משוחרר סוף סוף לקדש את החול. אז לא קידשתי את החול, חיללתי את הקודש. או חיללתי את הקודש. אז, וזה יש לי גם שעה לדבר על זה. הרבה יותר משעה. אני חושב שפשוט התפקיד הזה כבר לקחו המון. וצריך להמשיך. וגם אני צריך לשמוע את זה ולזכור את זה. אבל אני לא חושב שבגלל זה הלכה לתורת הבירורים. ובמיוחד כשיש יותר מסימן לזה שזמר פלוני, זמרת פלוני, משורר, משוררת פלוני, גם מביאים את הרצון העקרוני שלהם ואת הרצון הכללי שלהם. אני אומר, מבחינה זאת, זה לא שונה מאשר ללכת אחרי מנפי חילוני בקרב. כן? זה יותר קל ללכת חב לקרב, כי זה מעשה טכני. כאילו, בדברים טכניים, נכון, מה כבר זה? אבל זה לא נכון. וזה דבר תרבותי, ולכת לדעת מאיפה זה בא לך. אבל זה לא נכון. יש פה... זה חלק מההתעוררות של הכוחות שעכשיו מאתגרים את התשובה. מה שקראתי גאולה, תשובה תלויה בגאולה. נדרשת לזה איזושהי הקשבה. מישהו אומר, כל אחד, לא תמיד, ולא את כל אחד. אבל זה באזור האיסורים. וההגבלות, וכל מה שאנחנו צריכים להיזהר. זה לא בא להתיר טומאה, זה לא בא להתיר... סוגיה ארוכה ועמוקה. דן רייכל. אני גם לומד מראה לפעמים, כאילו, לא... זה לא פשוט. ממש לא פשוט. אפשר לשאול גם על מחלל שבת. כן, בכל זאת, יש בזה איזשהו משהו לאומי שכזה, כן, ראשוני שכזה. לא פשוט. אני לא אומר לך, אני אומר... אני גונח, כן? השם יעזור איזה מוכשר. כל כך התרגש בהדלקת המשואה וזה, אבל אני צריך להגיד, הוא מבולבל נורא. מבולבל נורא. אני חושב שהוא טועה טעות גדולה ומראה שהרב כותב עליה באורות, שיש כאלה שמקדימים את אהבת כל האדם לאהבת ישראל. זה טעות איומה. קטונתי אם להגדיר את זה טועה בדבר מצווה, אבל זה מוכב מאוד. לא יודע. קיצור, תכניסי בפלייליסט כמה אחרים לפני. טוב, שאני אעזור, זה מוקלט הכל, אה? וואי וואי, אני כבר מפותר. טוב, אז הרע מספר אחד, שמו על הפה שלך. יש לנו כמה דקות לאיזה משפט כזה ככה, גדול. התפילה היא מוציאה אל הפועל והאור, אל החיים הגמורים, את הנכמס בתהומות הנשמה. וכפי מידת הערתו הפנימית של האדם, כה גדולה היא פעולת ההופעה של התפילה. להיות יוצא ממעמקה והרצון הפנימי שלו. אותו פונה אל מקור חיי כל הנשמות וכל העולמים. על התפילה רואים כפי מידת הערתו, בטח על דברים כאלה. כפי מידת הערתו, זה ודאי. גדולה ונפלאה היא פעולת ביטויו של הרצון הפנימי על החיים. גדולה אצל הרב זה ביטוי איכותי. לעומת רבה. אני אומר, רבה יש בעתו זה הרבה. גדול זה משהו מאיכות אחרת. נפלא, הרמ"א כותב בביאור הברכה של רופא חול בשר ומפליא לעשות. המקור של זה, הביטוי מפליא לעשות, זה אצל מנוח ואשתו צללפונית, עם ההורים של שמשון, שמסתכלים, מנוח אומר, נעשה לו, ניתן לו אוכל, ואז הוא שוחק דיזים ומכין למלאך, הוא לא קולט שזה מלאך, הוא חושב שזה איש חשוב. ואז כתוב שהמלאך שורד את האש וכו', והוא מפליא לעשות. פתאום הוא קולט שמדבר פה בעצם על מלאך, והוא מזדעזע וכו', וההמשך ידוע. אז אומר הרמ"א, מפליא לעשות שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. הרגע ביקרנו בשירותים, נפגשנו עם הצדדים הכי 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 נמוכים, חומריים, גופניים, פשוט שמסגרים לנו אחרי הכל מאיפה מן, כן, מי אנחנו. ודווקא ברגעים האלה אנחנו מצווים, אפרופו מה שפתחנו ממנו, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד, אתה ממש מפליא לעשות, איך אתה, איך לדבר הזה קשרת דבר רוחני? שקושר דבר רוחני מדבר גשמי. זה אין סוף וסוף, זה הכי הפכים שיכול להיות. וזה קשור ביחד, מולחם כל הזמן ביחד. לחם זה מלחים כל הזמן, גוף ונשמה, גוף ונשמה. מתוך כך, ובהמשך להרבה ביטויים כאלה שהרמח"ל משתמש לצורך העניין, כשהרב מביא את הביטוי פלא, כוונתו היא בדרך כלל הופעה של משהו רוחני וגבוה מאוד, עם החיים מאוד גשמיים. גדולה ונפלאה היא פעולת ביטויו של הרצון, הרצון הפנימי הזה, על החיים, מפליא לעשות, כן? אתה פתאום את הרצון האלוקי, איזה רצון האינסופי הזה, בתוך החיים, מגדל את החיים, מעצים את החיים. המילה הנגזרת, מה זה למול? לגזור, נכון? ברית מילה. ברית מילה. לא בכדי אנחנו משמשים באותה מילה למילה ולמילה. בסדר? יש גם ביטוי כזה, ברית הלשון וברית המאור. ברית המאור זה הברית שאנחנו מכירים, יש את ברית הלשון. לא ניכנס פה לפנימיות, רק הרעיון הוא שגם מילה היא נחתכת, לכן נקראת מילה. זאת יש איזה עברה, או לא עברה, קול, ואז באות חמש מוצאות הפה, חך, דרום, לשון וכולי, ועושות מזה אות, מם, נון, סמך, אני השתמשתי כל פעם במוצא אחר, עין, חט, בסדר? עכשיו כבר אמרתי את כולם. ומלות גוזרות, ואז יש לנו מילה. המילה הנגזרת, אור גדול שופע עדמה. כל מילה שנאמרת בתפילה. מאוצרות גנוזים של חיים עשירים ומשופעים באושרם היא לקוחה. המילים לא מתחילות מהפה והחוצה. הן ביטוי כמעט מוכרח, כבר אי אפשר לחכות, של מה שקורה שם בפנים, בעומק החיים. כן? החיים מלאים, שוטפים, בפנים בפנים. זה כמו, באמת, החיים כמו כדור הארץ. שאנחנו רואים פה אדמה יבשה או דוממת שכזאת, כן? אולי אחרי גשם גם רטובה, וחופרים, חופרים, 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 ואז מגיעים לאן? אש, גז, לבה. הרי זה מה שקורה בפנימיות כדור הארץ. מפחיד לחשוב על זה, כן? אנחנו מעדיפים לא לחשוב על זה. זה באמת, באמת מפחיד, נכון? לראות אפילו סרט על התפרצות הרגש, זה דבר שאותי מזעזע. כאילו זה מרגיש לי שמערער לי את היציבות. אבל אנחנו יודעים שכמה קילומטרים פה למטה, וזה ככה. כל מלא. אז מעבר לנפש היושבת, היפה הזאת, שעכשיו יושבת פה, בפנים, לא מעבר, בתוכה, בקרבה, זרמים, שוטפים, של רצונות, ושוקות, ומאוויים. וככל שזה עולה, זה מסתבך וכזה, ו... המילה, אני אומר רב, התפילה, היא זאת ששולחת אותנו פנימה, פנימה לשם. באמת המילה נגזרת, היא לא מהפה והחוצה, אלא מהנשמה אל הפה. כן? הנשמה מביאה את המילים לפה. אפרופו שירה, אז אבא קובנר, זכרו לברכה, היה מפקד גטו קובנה, מפקדי גטו קובנה, לכן היה קצין התרבות של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. לכן היה סופר ומשורר, שואה ולא רק, אני חושב ש... לא, אולי לא חושב שם לוחמי הגטאות, לא, הוא לא היה שם. אבל קיצור. אז הוא כתב קטע מאוד מפורסם שנקרא אחד ממניין, שהוא מגיע אל הכותל, פתאום מישהו אומר לו, אתה יכול להשלים מניין? הוא שמוצניק, שומר צעיר, כן? עוד מחוץ לארץ מלפני השואה. פתאום הוא אומר, אני לא קלטתי שהסוד הכי גדול ביהדות זה להיות אחד ממניין. אז הוא משתמש בביטוי מילים שבאו עדיך. מילים שהגיעו עד אליך. כן? אני חושב ששם הוא יותר מתכוון ל תחושה שלי שאני עושה קידוש ואני אומר מילים שאני אומר יו סבא שלי אמר את המילים האלה, סבא של סבא שלי אמר את המילים האלה, רבי עקיבא אמר את המילים האלה, גם אשר עדינו, יחולו השמיים והארץ וכל הצבע שבו. איזה מילים, אי אפשר להפסיק לומר אותם. אתה לא רוצה לסיים את הקידוש, זה מילים שבאו עדיך. הרב משלים את זה, מילים שבאו מקרבך. כן? זה... אנחנו לא מדברים עכשיו על התפילה שכתובה לנו בסידור. עכשיו זה גם התפילה שכתובה לנו בסידור. כי לא כל כך הצלחתי, אני כן, להגיד מילים, כל הצעה למשהו כזה מטומטם, פרטי, קטן. אז עזרה עובדים לא עזרו לי. הם כתבו מילים נשמתיות שכאלה. עכשיו אני אומר אותם, אני אומר מילים נשמתיות. כשאני כבר קשוב לזה, כשאני כבר אומר את זה, וככה לעתים, אני מרגיש שמשהו גם יוצא ממנו. פתאום, בא איזה מילה, איזה העברה. כמו בסיפור החסידי. פתאום. אני לא יודע אם השעון הזה מדויק, אבל הוא אומר שצריכים לסיים. טוב, זה אתם שאלתם. טוב, זה אני עניתי, אבל שאלת.